אז בבית הספר על הקיר תמונה, והעיקר חורש בה את האדמה, וברקע הברושי שמי שרב חברי, העיקר יצמי.
אתם מאזינים לשיעור מולדת, עורך ומגיש מוטי ארליך, והפעם אחי גיבורי התהילה על קרבות יהודה המכבי.
והמורה אומרת עוד מעט בסתם בשיעור מולדת.
בעונה הראשונה של המרוץ למיליון נאלצו המתמודדים לבצע קפיצת בנג'י מעל גשר בגובה 216 מטר.
במשימת המחסום הזאת על הצוותים להגיע לגשר בלוקרנס המפורסם, המתנסה לגובה עצום מעל נהר סטורם. אחד מבני הזוג יצטרך לבצע קפיצת בנג'י לגובה של 216 מטרים, שהיא קפיצת הבנג'י גשר הגבוהה, המפחידה והמסוכנת ביותר בעולם. רק לאחר שישלים בן הזוג את הקפיצה, יקבל הצוות את הרמז הבא.
עליכם לנהוג לגשר בלוקרנס, שם עליך לבצע את הקפיצה. בנג'י!
גשר בוי, בוי כבר, בוי!
גשר בלונקס?
בלונד, גשר בלונדיני, בוי!
איזה כיף שאת עושה את הבנג'י! בלונקס. הנה, יש את הצוות השני פה. מר, 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 מר.
אני רואה סתמון של העברות, קדימה, ישר. יש צוות אחר.
לאחר צפייה בפרק, החלטתי שאני חייב לסמן בעצמי וי על המשימה הזו. כבר באותו קיץ, טסתי עם חבר ליוהנסבורג, ועשינו ברכב את המסלול לקייפ טאון, דרך גשר בלוקרנס.
מוטי, you reach a mountain, eh?
Look up there, smile.
A little bit forward there with your toes.
What?
More like mine. That's beauty. Stand up straight.
Look up there.
Five, four, three, two, one, bungee!
קפיצת הבנג'י הייתה מדהימה, אך מה שנחרט בזיכרוני מהטיול הייתה דווקא המסעדה במקום. מסעדה שאליה הגענו לאחר שני ימי נהיגה. נחתנו במסעדה בשעת בוקר מאוחרת. המקום היה ריק לחלוטין מאורחים, ולא פחות משמונה אנשי צוות הזדרזו לקראתנו. מטעמי כשרות הזמנו רק שני כוסות קפה, והתיישבנו בעל כורחנו לצפות במחזה ביזרי לחלוטין. במקום שאחד העובדים ייגש ויספק את ההזמנה ביעילות, הם התארגנו איש איש בעמדתו והחלו לבצע כל אחד את העבודה הספציפית שלו, כאילו היו דמויות סרט נע בסרטו של צ'רלי צ'פלין. אחד העובדים לקח מאיתנו את ההזמנה ורשם אותה על פיסת נייר. מלצרית אחרת עמלה דקות ארוכות להקליד את ההזמנה למחשב. שני עובדים המתינו בפינה השנייה מול מסך עד שההזמנה הגיעה אליהם, ואז התפיסו אותה והגישו אותה לטבח. הוא בתורו פיקד על שני נערים בהכנת הקפה. ורק לאחר דקות ארוכות ארוכות, מלצרית חיננית הגישה לנו את ההזמנה, כשאחריה מדדה האחראי לשאול את השאלה המפורסמת, הכל בסדר? שקלתי לבקש את הסוכר שמשום מה נשכח במטבח, אך כשהעברתי במוחי איזו דרך מצפה לו, ריחמתי עליו, והעדפתי ללגום קפה מר. הרערתי על ההבדל בין עובד יעיל אחד מול גדוד של מקטיני ראש. האם זה הסוד של מעטים מול רבים? האם כך ניצחו קבוצות גרילה זריזות וממזריות, צבא עצום ומסורבל פעמים רבות בהיסטוריה? האם זהו ההסבר לניצחון המכבים על הצבא האדיר אך הטכנוקרט של היוונים? הצטרפו אליי למסע בזמן לשורשי הספורטיביים של הסופגניה.
חנוכיארי יש, צוחקת באש, ושחה לי בלט על קד קטן נחר, ושחה לי בלט על קד קטן נחר. חנוכיה שלי, אורך נעלי, חנוכיה שלי, אורך נעלי, קרא אזי הנס לעם.
הווארד פאסט נולד למשפחה ענייה, אך הצליח לחלץ את עצמו הודות לכתיבה. הוא החל את קריירת הכתיבה שלו בשנות ה-30 עם סיפורי מדע בדיוני, נושא בו הרבה לעסוק לאורך השנים בסיפוריו. אך הוא הפך לסופר מפורסם ומצליח מאוד בשנות ה-40 וה-50 של המאה הקודמת, בראש ובראשונה, הודות לרומנים היסטוריים שכתב, הודות תקופת מרד המושבות האמריקניות בבריטים. היו אלו יצירות ששחזרו ברגש רב, ובדמיון ששולב בידע נרחב תקופות שונות בעבר, ולימדו את קוראיהן בלקחיהן פרק בבעיות ההווה של דיכוי, עוני, מאבק בגזענות וחוסר סובלנות. אך עם כל פרסומו והצלחתו הספרותית, פאסט היה ידוע גם לשמצה כסופר האמריקני הבולט ביותר שהיה חבר במפלגה הקומוניסטית. של רעיונותיה חש עצמו מחויב, ואף קיבל מהסובייטים את פרס סטלין לשלום בשנת 1953. בזכות יצירותיו, ברית המועצות ומדינות מזרח אירופה נשאו את פאסט על כפיים. מרבית יצירותיו תורגמו לשפות שונות והופצו במיליוני עותקים. אך עם השנים נוצר נתק גובר והולך בין פאסט למפלגה הקומוניסטית. ככל שהתברר לו ההבדל העצום בין האידיאלים שלה ובין המציאות הדיקטטורית רודפת החשיבה החופשית, ובסופו של דבר גם האנטישמית ששררה במפלגה. הנתק הזה החל מתברר לו כאשר פרסם את ספרו הסנו ביותר על עמיתיו הקומוניסטים. אחי גיבורי התהילה. אחי גיבורי התהילה פורסם באוקטובר 48 לאחר מסע אווירי בו עבר פאסט מעל שטחי מדינת ישראל במטוס. הוא נכתב לא במקרה במהלך מלחמת העצמאות, בה נלחמה המדינה הצעירה על חייה. מלחמה שסיפקה ללא צל של ספק את השראתה לעלילת הספר. הספר תיאר את מאבקם של בני משפחת החשמונאים ביוונים מנקודת מבטו של האח היחיד ששרד, שמעון החשמונאי, המספר את זיכרונותיו ואת תולדות המרד הגדול ביוונים, ובראש ובראשונה את סיפור גבורתו של אחיו יהודה המכבי. הספר היה מעין מנחה למדינת ישראל שזה עתה הוקמה, והוקדש לאשר הם שם, יהודים ולא יהודים, שחירפו את נפשם באותו מאבק עתיק יומין ובלתי נשלם על חירות האדם וכבודו. פאסט אגב כתב את הסיפור ללא שביקר בארץ עצמה. שנים לאחר מכן, כאשר ביקר בירושלים לראשונה ב-78, הוא סיפר כי נדהם לראות עד כמה העיר האמיתית תואמת את תאוריו בספר, למרות שמעולם לא ביקר בה.
אחי בכורי יוחנן, אליך קוראים השמיים, שומר נתיבך מלאך בלבן, מפרס הוא עליך כנפיים. שני יקר תשימון,
מרכבת זהב ומרכבת שריון לשומרות את כף א' שנותיך אחי גיבורי גיבורי החילה לתן את תפילתי העולה ועולה אחי גיבורי גיבורי החילה לתן את תפילתי העולה ספר אגדה אודותיך אחי הרביעי אל עזר אל ארץ חרמון האפלת מול נס האומה בראשו של האחר
כשביקרתי לראשונה בקניון מודיעין נתקלתי בדוכן קטן המוכר כרטיסי חיוג. נדהמתי כשראיתי על העמדה את השלט הכל כך מוכר, אך השקרי לחלוטין. כאן לא מודיעין. זה פשוט לא נכון, גערתי במוכרת, שהביטה בי בעיני עגל והמשיכה ללוס מסטיק. אך כיצד הגיעו היוונים המוכרים לנו כיום כעם חייכן ועצל, החובב מוזיקה טובה, גבינות ושמן זית למודיעין? אלכסנדר מוקדון היה בן 21 כשהחל את מסע כיבושיו ומלחמותיו מול האימפריה הפרסית השוקעת. לאחר שכבש את צור וצלב את כל תושביה, פנה דרומה לבנות את האלכסנדריה במצרים. כשבדרך הוא כובש כיבוש שקט ונאור את ישראל וירושלים. כמו כורש לפניו, גם אלכסנדר הגדול אפשר ליהודים את חופש הפולחן והדת. אך משימת חייו הייתה להנחיל את התרבות היוונית לכלל האנושות. עובדה שהשפיעה לא מעט גם על תרבותם של יהודי הארץ. הצרות החלו לאחר מותו הפתאומי של אלכסנדר. מלחמות ירושה בלתי נגמרות על אזורי שליטה התנהלו בין מפקדיו, כשתלמי, הנציב המצרי מנצל את קדושת השבת בכדי לכבוש במהירות ובקלות את ירושלים. רק עם צאת השבת פנו מגיני העיר להשיב מלחמה שערה. תלמי הביס אותם באכזריות, והגלה אלפים מהם לאלכסנדריה. בתקופת בנו, תלמי השני רווח ליהודים. הוא שחרר עשרות אלפי עבדים יהודיים והפטרם זהב לבית המקדש. לנו הוא זכור בעיקר בעקבות הוראתו לתרגם את התורה ליוונית. גם בתקופת תלמי השלישי נהנו היהודים מאוטונומיה דתית. אך שושלת בית תלמי, כמו גם בני חסותה, עמדו ליפול בידי שושלת מקדונית יריבה, הסלאוקים, בהנהגת אנטיוכוס השלישי, מלך אסיה. ירושלים קדמה בברכה את המלך החדש. תושביה הביטו בעיניים פעורות בחיות הענק עליהם שמעו רק באגדות, פילי המלחמה. הם נדהמו מיחידות הלוחמים נושאי הסריסות, רומחי הענק הנעים בדבוקה אחת בלתי ניתנת לעצירה, וסמכו על העצמאות הכמעט מוחלטת שאפשר להם אנטיוכוס הגדול. אנטיוכוס נרעש מגילויי האהדה כלפיו. הוא אסר על נוכרים להיכנס למקדש או להכניס לירושלים הקדושה בשר טרף והמשיך למלחמותיו מול רומא. החגיגות הסתיימו עם מותו של המלך, כשבנו המטורף וההוזה אנטיוכוס הרביעי אפיפנס חיסל את בני משפחתו ותפס את השלטון. אנטיוכה נהנתה ממלך הולל ומופרע, שנהנה להתגנדר, להשתקר בפומבי ולבצע מעשי קונדס הזויים ומרושעים. אנטיוכוס הרביעי האמין שהוא אפיפנס, התגלות האל עלי אדמות. הוא ציווה על כל נתיניו לסגוד לו ולסבוח אליו קורבנות. את ירושלים והמקדש הוא מכר ליאסון, מתייוון ירושלמי, שבעזרת שוחד לא קטן התמנה לכהן הגדול. יאסון שינה את שמה של העיר לאנטיוכה שבירושלים. הוא בנה גימנסיון מול המקדש והתקבל בהעדה על ידי תושבי ירושלים המתייוונים. מנלאוס, מתייוון קיצוני יותר ועשיר הרבה יותר, היה הבא בתור לרכוש את הכהונה. הוא קיבל מאנטיוכוס אישור לחסל את הכהן הגדול בדימוס ולתפוס את ירושלים. יאסון לא ויתר, ויחד עם רוב תושבי העיר הכריזו על מרד. אנטיוכוס זעם. יחד עם מנלאוס הגיעו ממצרים, הסתערו על ירושלים כשאנטיוכוס מחלל את המקדש, בוזז את אוצרותיו ומוביל את כלי המקדש איתו בחזרה למצרים. היהודים התמרדו. הם סרבו להקריב קורבנות לבשר ודם. והמלך המטורף החליט שהגיע הזמן לחסל אחת ולתמיד את הדת היהודית כולה. הוא שב לעיר, טובח באלפי תושביה ואוסר על קיום המצוות. הוא אף מטיל עונש מוות על קיום המצוות. בחפי כסלב, חג החנוכה, החג בו נחנך בית המקדש השני, הוא חונך את המקדש כמקום פולחן מרכזי לזאוס האולימפי. הוא מעמיד פסלים יווניים בכל מקום. המזבח הופך למקום פולחן והקרבת קורבנות לא עצמו, והעזרה לבית בושת מרכזי. חיילי ופקידי המלך מבצעים את המדיניות החדשה ברגישות ובנחישות. הם שורפים חיים עבריינים שנתפסו שומרי שבת, משליחים תינוקים מהולים ואת הוריהם מחומת העיר, וממיתים כל מי שנמצא עם ספר תורה בידיו. העם היהודי עומד בפני התמזגות מוחלטת עם יוון. הדת היהודית הולכת ונכחדת. אנטיוכוס שב לאנטיוכה בתהלוכת ניצחון רבתנית ומגלומנית. כשבשיאה הביזרי הוא פורץ לפתע מתוך ערימת בדים מגולגלת ורוקד בעירום מול עיניהם המשתאות של כל החוגגים. במקביל, צוות שלם של הגמונים משליטים את הנהלים החדשים בערי יהודה. בונים בכל מחוז מזבחות ומקדשים וכופים על התושבים לטבוח עליהם חזירים לזאוס ולאנטיוכוס. הם מחייבים כל בחורה נכנסת לחופה לבלות איתם את ליל כלולותיה, ומנהלים מדיניות מיסים קשוחה. איש לא מעז להרים את ראשו. היהודים, חלקם ברצון, חלקם בלית ברירה, זונחים את מנהגי אבותיהם ונכנעים לשלטון הזר. ביישוב מודיעין, 10 קילומטרים ממזרח ללוד, בשולי מודיעין של ימינו, חי כהן זקן בשם מתתיהו, מתתיהו החשמונאי. הוא נמלט מירושלים במהלך הקרבות, ומצא מקום מפלט בין עצי הזית במקום. כשמזבח פגני חדש נבנה בכיכר העיר, וחייל יווני מצווה עליו לשחוט עליו חזיר, הוא מתמרד. הוא משסף את גרונו של החייל, של המתייוון שהתנדב להקריב במקומו, ומנתץ את המזבח. דגל המרד הונף. המניפים היו מתתיהו וחמשת בניו. כל אחד מהם זכה לכינוי אחר. יוחנן הגדי, שמעון התרסי, יהודה המכבי, אלעזר החורני ויונתן הבפסי. כפי ששמעתם, לא כולם היו מכבים. רק יהודה, מפקד המורדים, זכה בכינוי זה שפירושו המכבת. כמו ז'וז'ו הפטיש, מודל הבית השני. משפחת החשמונאים, יחד עם צעירים רבים שמעשו בקנייה ובחיים תחת הכיבוש היווני, אינם עוצרים בקו הירוק ונמלטים להרי בנימין. הרים בהם בנויים כיום ההתנחלויות חרשה, תלמון ודולב. שם, בנקיקי הסלעים ובמדרונות התלולים, הם בעליונות אסטרטגית. זריזים, מעטים ובמגרש הביתי, מול פלוגות מהוקצעות, כבדות ואיטיות. במשך שנה ניהלו החשמונאים מלחמת גרילה, כשהם משחררים כפרים קטנים ומבססים את אחיזתם בהרי בנימין והשומרון. במהלך שנה זו מתתיהו הזקן נפטר, ויהודה מגייס ומאמן מאות מתנדבים. הם פושטים פשיטות גרילה על מעוזי מתייוונים ומתכוננים לקרב הגדול שלכולם ברור כי בו יבוא. כולנו שמענו על הפלנגות הנוצריות שביצעו את הטבח בסברה ושתילה. מעטים יודעים כי המילה פלנגות מקורה במילה היוונית פלנקס. הפלנקס המקדוני הוא מערך טקטי, ריבוע מהוקצה של 16 טורים, שבכל טור 16 חיילים, הנעים לפי פקודה בצעדים צבאיים מדויקים. כולם נושאים מגינים, הצמודים לגופם, ואוחזים בשני ידיהם סריסה, רומח ענק המגיע לאורך של 7 מטר. לפי פקודה מפנים כל השורות הקדמיות את רומחיהם קדימה. איש לא יכול לפלנקס ולסריסות שלהם. בעזרת כוח דורסני ומקצועי זה, כבש אלכסנדר מוקדון כל מדינה בעבר. בקרב, הפלנקס נע כגוש אחד, כמו מחבש לעבר האויב, כאשר התנועה הסופית לקראת ההתנגשות הייתה עשויה להתבצע בריצה על מנת להגביר את עוצמת הפגיעה באויב. השורות הקדמיות החזיקו את חניתותיהן בצורה אופקית ואחוריות אנכית. מיד עם תחילת המגע, לחצו השורות האחוריות קדימה על מנת לסייע בהבקעת מערך האויב מחד ולסתום פרצות ולמנוע חדירה של האויב מאידך. העבדות לפלנקס היו בדרך כלל קטנות בגלל השריון הכבד והיעדר מרדף. את גוש החיילים ליוו משני הצדדים פרשים מוגנים מכף רגל ועד ראש שהיוו השלמה לכוח הכבד. את הפלנקס עומד יהודה לפגוש מקרוב מאוד כשנה אחרי פרוץ המרד, בשנת 166 לפני הספירה. אפולוניוס, מושל מחוז שומרון, יוצא בראש 6,000 חיילים מסודרים בריבועי פלנקס מהוקצעים. הם נעים מהשומרון בדרך האבות, כביש 60 הישן המשמש ציר ראשי בין שכם לחברון. לאורך המסע הכביש נח בבטחה, רחב ושטוח ומאפשר גישה חופשית לצבא כבד, זאת עד שמתקרבים לוואדי חרמיה. וואדי חרמיה, או בעברית נחל השודדים, זכה לשמו בצדק רב. במשך אלפי שנים זכו העוברים בוואדי להתקפות שודדים. השביל הצר בין הערים הגבוהים לא השאיר להם סיכוי. גם בימינו מדובר באחד הנקודות הכי קשות להגנה. בשלישי למרץ 2002 נרצחו במקום 10 חיילים ואזרחים במחסום המשטרה הבריטית, על ידי טאר חמד, צלף פלסטיני חמוש ברובה קרבין מיושן, שירה כדורים בודדים ממדרון ההר, וחיסל כמו ברווזים במטווח כל חייל שהתקרב למקום. את תנאי השטח הקשים ניצל יהודה המכבי. הוא פיצל את הכוח שלו שמנה 600 חיילים ל3, ובאמצע הלילה הוא תוקף משלושה כיוונים בהפתעה את הכוח שנאלץ להצטופף בטור ארוך וצר. יהודה עצמו הורג את אפולוניוס ובוזז את חרבו, חרב שתלווה אותו עד הקרב האחרון. הכוח מחסל חיילים רבים והשאר נמלטים בבהלה. חיילי יהודה מזנבים בהם וחוזרים מופתעי ניצחון כשבידם כלי נשק רבים. אנטיוכוס נדהם. היוונים כלל לא העלו בדעתם אפשרות של מפלה. הניצחון המהיר הפתיע לא רק אותם, אלא גם את יהודי הארץ, שעוד ועוד מהם הצטרפו לכוח המורדים. היוונים החלו לתכנן בקפידה את הקרב הבא. סירון, מצביא סלאוקי מסוריה, גויס למשימה. יחד עם כוח עצום, בין למעלה מ-10,000 חיילים. המשימה הפעם הייתה לפרוץ את הכוח החשמונאי ולחבור לכוח היווני ששלט בירושלים. כלקח מהקרב הראשון, הידוע גם בשם קרב מעלה לבונה, נבחר המסלול של מעלה בית חורון, דרך נוחה ובטוחה יותר מוואדי חרמיה. מעלה בית חורון מוכר לנו בשמו העכשווי והמרתק כביש 443. דרך קדומה זו שימשה כשדה קרב כבר בימי יהושע ומלחמתו בחמשת מלכי הדרום. שם הושלחו משמיים אבני ברד על האויבים. בראשי הגבעות משני צידי הדרך התכוננו חיילי יהודה המכבי לקרב. אך גם האמיצים שבהם איבדו את השתונותיהם כשראו מרחוק נהר קצבי ובלתי נגמר של חיילי נחושת. יהודה מצליח להפיח בהם רוח מלחמה כשהוא נושא בפניהם נאום. היד השם קצר לתת רבים ביד מעטים, ואם יש מעצור לו להושיע ברב או במעט, הן לה שם התשועה, ורוב חי לא ימלא. הם בוטחים על המונם ועל רוב חילם להשמידנו, עם נשנו וטפנו ולבוז את שללנו, ואנחנו נעמוד על נפשנו להילחם בעד חיינו ותורתנו. לכן אל תראון ואל תעצרון מפניהם, כי השמד ישמידם השם לעינינו. בהתקרב הכוח היווני למקום בו ממוקם כיום היישוב בית חורון, היה על הצבא הסלאוקי לעבור במעבר הרים לא גבוה במיוחד, אך תלול. במעבר זה ניצלו החשמונאים שוב את תנאי השטח הנוחים, ובעזרת כוח קטן התנפלו במהירות על הצבא הכבד והאיטי. הם חיסלו את הפיקוד הראשי ואת סירון והרגו כ-800 חיילים. הנותרים נסו לשפלת החוף. יהודה המכבי החל לבסס את אזור השליטה שלו עד לנמלי הים התיכון, כשהוא מביט בגעגוע לעבר ירושלים, ומתפלל היום בו טיפול אף היא לידיו. שני קרבות קשים ומסוכנים, עוד נכון או לא, עד שיזכה לשחרר את עיר הבירה. קרב אמאוס וקרב בית צור. שנה תמימה התכוננו היוונים לקרב אמאוס. הפעם הם לא הסתפקו בנציב מקומי. ניקנור מתמנה למפקד הקרב, לעזרתו מונחת גם גנרל מנוסה בשם גורגריאס, והמשנה למלך, ליסיאס, מלווה בעצמו את הלוחמים ומפקד באופן אישי על המסע. אנטיוכוס מעמיד לרשותם כוח בלתי נתפס בימים ההם, של 40,000 חיילים, הכולל 8,000 פרשים. ועדות החקירה היווניות הפיקו לקחים, והצבא צעד הפעם בדרך המקבילה לכביש ירושלים תל אביב של ימינו, כשמתייוונים מקומיים מצטרפים לכוח. היוונים היו כה בטוחים בניצחונם, עד שהם צירפו לצבאם סוחרי עבדים פיניקיים, בכדי למכור להם את השבויים הרבים שיפלו בקרב. גם יהודה ואחיו לא נחו בשנה הגורלית. הם סיפחו עוד כפרים באזור, אימנו חיילים נוספים, והגיעו לכוח מרשים של קרוב ל-6,000 לוחמים. למערכה זו נוקט יהודה המכבי שיטה מודרנית. הוא ממנה שרי עשרות, מאות ואלפים, הוא קובע את התקיעה בשופר כדרך למתן התראה ללוחמים, וכן מקפיד על ההלכה היהודית ומצווה מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, הרס אישה ולא לקחה, או נטע כרם ולא חיללו, או איש אשר ירח לבבו, יקום וישוב לביתו. יהודה ולוחמיו מתמקמים במצפה, במעלה ההר, כשהם צופים במחנה העצום שמסתרע בלטרון, באזור פארק קנדה של ימינו. הוא פונה לחייליו בדברים אלה.
התקדשו למחר והיו לבני חיל להילחם באויביכם אשר התקמצו לאחריתנו ולאבד את מקדשנו. כי טוב לנו למות במלחמה מרעות ברה אשר ימצא את עמנו ואת מקדשנו, והשם אלוהים את הטוב בעיניו יעשה. ויצומו ביום ההוא וישימו סכין ואפר על ראשם, ויקרעו את בגדיהם ויצעקו בקול אל השמיים, ויתקעו בחצוצרות ויצעקו בקול גדול. יחסי הכוחות עומדים כמה מפתיע לרעת החשמונאים, אבל יהודה על מיעוט לוחמיו ואפס פרשיו שוב מהתל בצבא היווני הגדול. גורגריאס מגבש סיירת מובחרת, 5,000 חירניקים מורלים ו-1,000 פרשים משופשפים, ועולה עם רטת החשיכה לחפש את יהודה במגרש הביתי שלו בערים. יהודה מגיב בדרך שגורגריאס לא ציפה לה. הוא פוקד על לוחמיו להשאיר את המדורות באוהלים בוערות, והוא מנצל את היעדרות גורגריאס מהמחנה בלטרון ויורד מההרים בשקט, בציר חלופי, אל אמאוס, המחנה הגדול של היוונים. בעוד גורגריאס נע בחסות החשיכה אל עבר ההרים, עוקף אותו יהודה, הוא מפתיע לפנות בוקר את היוונים השעננים שלא ציפו כלל למתקפה. יהודה ואנשיו פושטים על המחנה, הורסים אותו ובוזזים אותו, ויוצאים עמוסים בכלי נשק יעילים. כאשר גורגריאס חוזר עם לוחמיו לעבר המחנה, הוא רואה מראשי הערים את השריפה. הוא מבין את שקרה. הוא וצבאו נמלטים מפני המכבים אל מישור החוף המיושב בנוכרים. הסלאוקים הבינו כי לא בנקל יחסלו את ההתנגדות היהודית. הם ניסו לנהל מסר מתן עם המורדים בתיווך שליח רומא למזרח התיכון, אך כמו כל שיחות השלום, גם אלו עלו על סרטון. היוונים החליטו לחסל את יהודה. לקרב האחרון לפני שחרור ירושלים היו את כל נתוני הפתיחה לניצחון יווני מוחץ. ליסיאס המובס ארגן כוח מחץ של 60,000 לוחמים וסחירי חרב. הוא לא הסכים לתת שום יתרון אסטרטגי לחשמונאים. הוא מחליט לתקוף את יהודה מדרום, מאזור חברון, שטח בו שלטו אדומים תומכי יוון. הכוח נע מאזור בית גוברין, ויהודה מתמקם מולו לקרב פנים מול פנים, כשצבאו מונה 10,000 לוחמים אמיצים. לראשונה בחייו עומד יהודה המכבי לקרב אמיתי, צבא מול צבא. שדה הקרב היה בבית צור, במקום בו שוכנת כיום ההתנחלות כרמי צור. סיכויי הניצחון היו קלושים. ליהודה לא עמדה כל עליונות טופוגרפית או גיאוגרפית, בוודאי לא עליונות צבאית. כל שנותר לו הוא עוז רוחם של לוחמיו ועזרה מלמעלה. והעזרה הגיעה ממקור לא צפוי.
כיוון שגידי היה צריך ללכת לכמה דקות, אז אני אחליף אותו למספר דקות. ובכן, ערב טוב לקהל ולכל הצופים בבית. אני רוצה להזמין לפה אדם שבזכותו יש לנו את חג החנוכה. וירותיי ורבותיי, אנטיוכוס היווני!
סתם, זה משחק מילים כזה. האמת שצרירה, אומנות הצרירה נלמדת ברחוב, נלמדת בחיים. אפשר לומר שאני בוגר של הפקולטה לצרירה של מדעי האוניברסיטה הפתוחה של החיים.
אתה קצת נשמע לי רומני.
רומני? אני נשמע רומני?
נשמע רומני, אתה רומני?
מה פתאום, אנטיוכוס רומני, השתגעת?
נשמע לי רומני.
אני פשוט לא יודע לעשות מבטא יווני, אז המבטא שלי הוא רומני. בחרתי משהו קל.
אני מבין.
אחותי פרסית, אז אני רגיל מהבית.
האם זה נכון והאם זה נורא שכבר בגיל 8 התחלת לצרור יהודים?
בגיל 8 התחלתי לצרור, היה לנו בכיתה, אני זוכר, כיתה ב', היה לנו ילד קטן יהודי, צררתי אותו, ואגב, בסוף התיכון שהיה צריך לעשות בגרות במתמטיקה, אני הלכתי ועשיתי עבודת גמר פוגרום. ואני קיבלתי על זה 90 אגב.
למה לא 100?
המורה היה יהודי. אפשר להגיד שזה אירוע אנטי-אנטיוכוס.
אולי תאמר לצופים בבית, את מי אתה מעריץ?
מי אני מעריץ? טוב.
מי משפיע עליך?
העולם מלא. תקצרנה אצבעות ידיים מלמנות.
תן לי מספר.
בוא נתחיל, אנשים שהשפיעו עליי, שיתפו לי את הדרך, אפשר לומר, המן. המן, אהבתי מאוד את העבודות הראשונות שלו. המלך, היו לו כמה סקיצות לא רעות.
לא רע.
פרעו, אחד מהמייסדים אגב, הוא בנה את התשתית. אגב, בארץ אתם לא מפתחים כישרונות בכלל, יש לכם את הדוגמן ההודי הזה עם המגפיים.
מי זה, גינדי?
כן, גינדי, גינדי. לא, 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 לא.
אנטיוכוס, שיצא למסע מלחמות מוצלח בארמניה ובמדי, חלה במחלה מסתורית וחשוכת מרפא. עצמותיו התרכבו, רקב עלה במאב, ותולעים רחשו בבשרו. הוא מת במפתיע בארץ זרה. ליסיאס, המשנה למלך, שדאג למעמדו ותפקידו, נאלץ לסגת חזרה לאנטיוכה, יחד עם חלק גדול ממפקדיו. הנשארים הובסו שוב בידי המכבים. כשהם ממנפים את הניצחון המפתיע ומנצלים את תקופת הערפול ביוון, יוצאים החשמונאים ומשחררים את ירושלים. הם מניסים את היוונים כליל מהעיר, מלבד מצודת החקרה. מצודה יוונית שנבנתה על ידי אנטיוכוס במקום גבוה השולט על המקדש. החקרה נשארה כמובלעת יוונית למעלה מ-20 שנה לאחר כיבוש ירושלים. צבאו של יהודה הגיע להר ציון ומצא כי הר הבית שמם והאסבים צומחים במקדש. שטח המקדש טוהר ועל הכהנים ציווה להחליף את אבני המזבח באבנים חדשות. הם חידשו את עבודת בית המקדש, שמו מנורה, מזבח קטורת ואת שולחן הפנים. ולאחר מכן חנכו את המקדש. הם בחרו לחנוך את המקדש דווקא בחפי כסלב. אותו יום בדיוק בו חולל המקדש בידי היוונים 3 שנים קודם. גם אנטיוכוס בחר לחלל את המקדש דווקא ביום זה. יום בו נהגו היהודים לציין את חג החנוכה. היום בו נחנך בית המקדש השני. החגיגות נמשכו על פני 8 ימים. כשהלוחמים חוגגים מועד ב' לחג הסוכות, עליו נאלצו לוותר מפאת הקרבות. הם מניפו לולבים, חבטו בערבות וחגגו שמחת בית שואבה מאוחרת. פח קטן של שמן טהור שנמזג למנורה ביום הראשון סימל את חידוש העבודה במקדש. איש לא הקדיש תשומת לב מיוחדת במשך החגיגות שהמנורה ממשיכה לבאור במשך כל ימי החג, והשמן לא תם. הכל היו ממוקדים בחגיגות הניצחון ושמחת העצמאות המחודשת. רק מאות שנים לאחר מכן, כשהעצמאות תהיה זיכרון ישן, העם היהודי בגולה יצרוב בזיכרון המסורת דווקא את נס פח השמן. כבר בימי הבית הראשון שימש חפאי בכסלב כיום חג. יום זה היה היום האחרון שבו הביאו חקלאי ישראל את הביקורים. ביקורים? הרי הקציר והבציר הסתיימו מזמן. מי כותף רימונים או אורי תאנים בדצמבר? ובכן, אף אחד. ביום זה חגיגו את חג הביקורים דווקא מוסקי הזיתים. כשהם מתענגים על מאכלי שמן זית, מדליקים נרות משמן הזית, חגגו החקלאים את תוצרתם המוצלחת. מאז ניצחון המכבים נוסף רובד נוסף לחגיגות השמן והאור. העם היהודי המשיך לחגוג 8 ימי חג, כפי שחגגו בשנת הניצחון, 164 לפני הספירה, כשהעם היהודי כולו מצטרף למוסקי הזיתים, מביאי הביקורים, מדליק נרות בשמן הזית, ומחסל סופגניות שימשיכו לבעור במעיים למשך 8 ימים. אבל היוונים, עדיין לא אמרו את המילה האחרונה. יהודה ואחיו עוד עתידים ליפול כגיבורים בקרבות שימשכו למעלה מ-20 שנה נוספות. אך קרבות אלו כבר זכאים לפרק משלהם. לפני סיום ניפרד, איך לא, בשירו המופתי והמתרפק של הצד. הביתה למודיעין. כחני הביתה, ראי, למודיעין נלך. לא נולדתי כאן, אל תראני כעבד. כהגלתי בזמן, אמי גם גלתה התורה שלמדתי בבית המדרש של מקבת. אל תראני לבוש לו כבן מודיעין, כי כאיש יהודי מתחפש ללועז, עודני בוחר חיי אש האוכלת, ובחסד כובש ירושלים מואס. כזרים לי החי ששכחו מודיעין, שכחתם היא כסתימת גולל על השם. סכנה, בל יהן, פן יבוא שר מרד ללבות ללבות, והתלקח השם. כחני הביתה, ראי. כחני הביתה, ראי, למודיעין. אי יצאה ותצא עוד אש שמרד הרב. ערכתי הרבה גלויות, ועכשיו הקו יום ניקנור על אדום וערב. המת ומלמדי שם שרפי מודיעין, ואחד אני חי מני זמן קדומי, למי הנחילו חרבם המקודשת למרד, עם שפוני כבויה עם אוריי ותומיי. גם החרב איננה, גם אוריי ותומיי, ובכפר מודיעין המארס בו חרש, ושרדו במקום רק סיפים סליים, בם פעם דרכתי לבית המדרש, בית הקור והסדן לחוליים בר הכוח, שמשם יצאה אש דת המרד הרב. הו, עודני ניזון מן האש על איזו, קוטנתי לאורי כי במודיעין שרב. לא הנחילו חרבם? הם ציוו קבורתם, איש חרבו על ירחו, מגינם למרשותם, כרוכי תליטות פסטחלת לבן, ומגילת המרד על ליבם כחותם. כחני הבית הרי, למודיעין, אשק יסוד בית, אי עמד פעם בית, ומקום קבורים גיבוריי, ואין הכר לקברם. אקירנו לפי משק הצל של העית. שנינו ראי, נגהר, ובידיים נחפור ביי גיבורים למין בוקר עד ערב. עד נגל לעין שמש שלדי גיבורים, ועל ירחם לעין שמש החרב.
אז בבית הספר על הקיר תמונה, והעיקר חורש בה את האדמה, וברקע הברושי שמי שרב חברי, העיקר יצמיח לנו לחם של